לאחר שראינו שדוד בורח משאול לאחיש מלך גת, ושם לאחר שהוא כבר לא יכול להשתגע לאורך זמן וזוכה שהשגעון יצא ממנו מתוך השמחה, כמו שאמרו חז"ל, מופיע וילך דוד משם וימלט אל מערת עדולם, וישמעו אחיו וכל בית אביו וירדו אליו שמה. עכשיו פה סתם שאלה ברמת הפשט, מה הסיבה שאחיו ואביו יורדים? פעם אחרונה שנפגשנו עם אחיו, זה היה מתוך הנאמנות שהם נאמנים לשאול לפני אותה מלחמה שהוא נלחם עם גוליית. מה אותו מציאות שעכשיו כל אחיו ובית אביו יורדים אליו שמה? והתקבצו אליו כל איש מצוק וכל איש אשר לא נושא וכל איש מר נפש, ויהי עליהם לשר ויהיו עמו כ-400 איש. אומרת, יש פה איזו התקבצות שמחולקת לשניים, החלק הראשון זה בית אביו ואחיו, והחלק השני זה אותם אנשים ריקים שהם מתקבצים אליו, כל מי שיש לו איזה בעיה, יש לו חובות, יש לו איזה בעיות, אז הם מתקבצים עכשיו לדוד. אבל מה הסיבה שמשפחתו יורדת? אז יש אפשרות אחת לומר, שההתקבצות סביבו היא פשוט נובעת מחמת אילוץ, מעין מה שאומר הרד"ק, שפשוט היה חשש ששאול יפגע במשפחתו של דוד. יצא נא אחי ואימי איתכם, יצא ממערת עדולם ויש איתכם, אבל אחיו היו הולכים עמו, כי ברחו אבי ואימו מפני שאול, כי היה שונא אותם מפני דוד, והיו מתייראים שלא יארגם, לפיכך הלכו אל דוד. ותליבא דרד"ק לא השתנה משהו מהותי. כמו שבתחילת התגלותו של דוד, דוד הוא לא אהוד באופן מיוחד למשפחתו, אפילו נחשב כמעין נוכרי איתי לאחי, זאת אומרת יש מציאות כזאת שהוא לא מוערך על ידי משפחתו, רואים את זה אפילו באופן חריף מאוד במפגש כאשר הוא מגיע להביא את אותה מנחה שאבי נדב, הוא אומר לו את אותן אמירות חריפות מאוד, הוא על לבבך, זאת אומרת, הוא לא היהוד באופן מיוחד, ובאמת הרד"ק מסביר באותו כיוון, שמה הסיבה לכך שהמשפחתו מתקבצת אליו, לא בגלל שהשתנה משהו מהותי, פתאום הם מעריכים אותו. הרי גם כשהוא הגיע כבר אל המערכה של פלישתים, גם בשלב הזה כבר מדובר שהוא נמשך למלך, זה לא שעצם המשיכה שינתה משהו. זה אפשרות אחת. זה נכון, למרות שאין פה כל כך הרבה, אין כל כך ברירה. זאת אומרת, האופציה האחרת היא לא כל כך קיימת. מה הם יוכלו גם כן להכיש? לאיפה הם יוכלו בדיוק?
אליאב.
יכול להיות. קודם כל, הרד"ק באופן פשוט נראה שהם עושים את זה מאיזשהו תחושה של אילוץ, חוסר בחירה. אבל אפשר לומר, ואולי זה נראה יותר מהאמירה שריבונו של עולם אומר אל דוד, שיחזור לארץ יהודה, נכון? ויאמר גד הנביא אל דוד, לא תשב במצודה, לך ובטא לך ארץ יהודה. וזה על פי השם. הקדוש ברוך הוא אומר לדוד, שמע, אתה צריך ללכת למקום אחר, לארץ יהודה. מה הסיבה שדווקא לשם? אז גם פה יכולות להיות שתי משמעויות, שגם מופיעות בפרשנים. אפשרות אחת לבוא ולומר, שלך לארץ יהודה, כי תחילת המלכות של דוד אמורה להופיע מיהודה. הרי זה שבטו. באופן טבעי, המקום שממנו האדם מתגדל, זה הקר שממנו מתחיל להופיע. זה יכול להיות קשור גם למקום הזה. זאת אומרת, דוד המלך חוזר לשבטו, ועצם החזרה לשבטו, או למשפחתו ולשבטו, זה עצמו חזרה לאיזשהו תחילת הנהגה, בסביבה, בחברה, שהוא קשור אליה מצד השורש. זאת אומרת, יש פה איזו נקודה שמאפשרת לדוד לבנות איזשהו כר שלטוני, אולי, במידה מסוימת, אלטרנטיבי. אולי דוד כשלעצמו לא רצה את זה, כי כל המעמד של דוד עד עכשיו היה מה? לא ליצור איזו אלטרנטיבה שלטונית לשאול. ראינו שנקודת החיבור היא מאוד מאוד חשובה לדוד המלך לאורך כל הדרך. הפרידה משאול היא קשה לו. הוא מנסה לחדש הקשר דרך יונתן, ושמח, רואה זכות גדולה מאוד לנסה בבנות המלך, בבנות שאול. זאת אומרת, דוד לא מחפש להיות אלטרנטיבה שלטונית. עכשיו נוצר פה עוד שלב בבריחה של דוד מעם שאול. מה השלב? הוא חוזר למשפחתו, חוזר לשבטו, לדבר השם, ומהמקום הזה הוא מתחיל לבנות איזושהי תבנית חדשה, איזשהו בניין מחודש של מלכות. זה נכון. זאת אומרת, בשלב הזה יש פה כמה בעיות מבחינת המבט האנושי, הפשוט. דבר ראשון, מי זה החברה שמתכווצת אליו? נכון, אנשים, לא דווקא מלאת מרחוק, אנשים שימצאים במצב של מצוקה, יכול איש מר נפש. זאת אומרת, יש פה נמצאות כזאת של אנשים שנמצאים סביבו, שהם לא אנשים שימצאים במצב שלם, מבחינת ההגדרת של הפסיק. איש מצוק, איש מר נפש, אבל לא כתוב פה ליסטים, שום מקום. לא כתוב מציאות כזאת שאנשים פושעים, אלא מדובר פה אנשים במצוקה. זאת אומרת, השילוב של כל האנשים, שמבחינה הזאת גם משפחתו של דוד משתלבת, זה אנשים שימצאים עכשיו באיזשהו מצב של מצוקה, כך משמע. זאת אומרת, איזושהי הופעה של דוד המלך, שמגיעה, מדברים במלך המשיח, אני רוכב על חמור, שמגיע מאיזשהו מקום של הופעה, כוח דלת העם, גם אצל דוד מאוד בולט, שתחילת ההופעה של 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 דוד כמנהיג כמנהיג עצמאי, לפני זה כבר היה שר חשוב אצל שאול, אבל כמנהיג עצמאי שמוביל דווקא עם אנשים פשוטים. וילך דוד משם מצפה מואב, ויאמר אל מלך מואב, יצא נא אבי ואמי איתכם עד אשר אדע מה יעשה לי אלוהים. וינחם את פני מלך מואב וישבו עמו כל ימי היות דוד במצודה. זאת אומרת, יש פה עכשיו דבר מעניין מאוד, שהיינו כבר ברד"ק כשאחים הולכים איתו, עליו אביו ואמו של דוד הם נמצאים אצל מלך מואב במצודה. מצפה מואב. לא כתוב מה קורה פה, אין שום תיאור שיכול לבוא ולהעיד שקרה פה איזה משהו חריג, אבל מדרש תנחומה, שמביאים אותו כבר פרשנים, מספר סיפור קשה, מופיע בראשי, וישבו עמו כל ימי יהוד דוד במצודה, סמוך למואב. וכשיצא דוד משם ליער חרת, הרג מלך מואב את אביו ואת אמו ואחיו, חוץ מאחד שבהם שהחיהו, שהחיהו נחש ההמוני. והוא החסד שאמר דוד, כאשר עשה אביו עמדי חסד כדי מדרש רבי תנחום. זאת אומרת, דוד שם את מבטחו, או שם את משפחתו אצל מלך מואב, יכול להיות שמלך מואב עצמו לא רצה להיכנס לאימות עם דוד, שהיה חמוש ובכל זאת עם חבורה של לוחמים, ולכן הוא רק מחכה שדוד יצא, נשארים שם אבי ואמו, ומלך מואב מועל באותו אמון שנותן בו דוד, והורג את אבי ואת אמו. מה?
כן,
לא כתוב אחיו, גם הרד"ק לא מסביר כך, אבל במדרש עצמו הופיע באמת שגם אחיו, למעט אחד, וזה החסד של אותו, של אותו נחש ההמוני. ובאמת הדבר הוא מעניין, כי אם מתבוננים, הרי לדוד יש קשר היסטורי עם מואב. הרי דוד הוא מצאצאים של בועז ורות, שרות המואביה. זאת אומרת, רות, מה?
בת מלך.
בת מלך, בת עגלון לפי חז"ל. עגלון מלך מואב. זאת אומרת, יכול להיות שדוד מביא את אביו ואימו למואב, ודאי שדוד כבר התנתק לחלוטין מהמציאות של, של, של מואב, אבל הוא מביא אותם לאותה נקודה שבכל זאת יש איזושהי נקודה מסוימת של שייכות, נכון? הרי כאשר שואל שאול בין מי זה האלם, כשהוא בא לצאת לאותה מלחמה מול גוליית, מה עונה לו דואג אדומי? עד שאתה שואל עליו, אם ראוי למלכות, מפרץ, קעתי מזרח, שאל עליו אם ראוי הוא לבוא בקהל, שנאמר, ויבוא עמוני ומאבי בכלל השם. זאת אומרת, יש פה איזו מציאות כזאת, שדוד יש עליו מנות קין של, של עניין מואב, שעומד לו כמעין, כמעין גיבנת, שכל מי שרוצה לבוא ולתקוף את דוד, תוקף אותו בדיוק על הנקודה הזאת. על אותה נקודה. ועכשיו דוד בצער לא מבין שאבי ואמו לכאורה משפחתו לא יכולים לצאת איתו, ולכן הוא שם אותם אצל מואב.
כאילו קרבה קרובה, כאילו משאיר שם אישה עם נכד של רות, כאילו בן דוד של המלך,
בן דוד שני שלישי, כן.
הוא נכד.
אה? כן, אז כבר מבחינת הקרבה זה כבר קצת יותר רחוק. אתה צודק שיש פה איזו נקודה שיכול להיות שיש איזושהי מחשבה שיכול להיות קשר. מואב, לאורך כל הדרך, רואים בחז"ל שמצד אחד הם קשורים מאוד לעם ישראל, ומתחילים מילות. מתחילים מילות. שלוט הוא אחיינו של אברהם, הולך איתו לאורך כל הדרך, הופיע בגמרא במסכת הוריות, שלוט נקרא אח נפשע. מה זה אח נפשע? שיש פה איזה פוטנציאל של קשר, שיכול להיות קשר טוב בין אומות העולם לבין עם ישראל, שיבוא לידי ביטוי מלוט ואברהם. ולוט, כיוון שהוא מנתק את עצמו מאברהם, מנתק את עצמו מכוח, קודם כל המעשים, של הרועים שלו, לכן נוצר אותו נתק. זה אח נפשע. אח נפשע מקריית אור, עוז, עומדנים כברי החרמון, ותוך שאני מצטט באופן מדויק, אומרת הגמרא במסכת אורות, זה אח נפשע, זה לוט. וכאן כתוב, מצאתי דוד עבדי, וכאן מצאתיו בסדום. דווקא שם. דוד כבר נמצא בפוטנציה, עוד בשורש של הקיום של, של הופעת מואב בעולם. שם כבר נמצא דוד המלך. יש פה איזה פוטנציאל של הופעה. פוטנציאל של קשר. אבל הקשר, לאורך כל הדרך רואים שהוא קשר לא בין עמים. דווקא מסתכלים על העמים, אין אומה רחוקה מעם ישראל יותר מהמון ומואב. שכל עניינם אז העניין של הקלקול, היווצרותם בחטא, נוטלות. כל ההופעה שלהם היא הופעה לכאורה מקולקלת, הופעה שלילית, לא קידמו אתכם בלחם ויין. אין שום אומה מאומות העולם שנאמר עליה, לא יבוא, כמו שנאמר לגבי עמון ומואב, לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם. זה נאמר אך ורק לגבי עמון ומואב, אין שום אומה אחרת שנאמר לגביה. יש מצרי, דור רביעי, אבל האמירה המוחלטת הזאת שלא נכנסים לתוך עם ישראל, נאמר דווקא לגבי עמון ומואב. ודווקא הם, רוצה לומר משהו?
סתם,
אבל
למשל אמרו שזה כן, כאומה, ולכן בגלל הזכנים, אני כמובן אין להם קצת כאומה, ולכן
המהר"ל בנצח ישראל אומר שהסיבה של אומות העולם, לעמון ומואב, דווקא הם מתקשרים לעם ישראל, ויש שם האומה הכי רחוקה. ואז בשביל להיווצר מלך המשיח צריך איזו יצירה חדשה בעולם, איזה מעין הופעה ממש ממש חדשה. והופעה חזקה צריכה לבוא ממשהו שהוא הפכי. זה יכול לבוא דווקא דרך עמון ומואב, כך מסביר המהר"ל בנצח ישראל. אבל התכלית, כמו שאומרת הגמרא במסכת יבמות, התכלית של עמון ומואב להביא שתי בריחות טובות. מי הם אותם שתי בריחות טובות? זה רות המואביה ונעמה המונית. אלה שתי הבריחות הטובות, שזה תכלית הופעת עמון ומואב בעולם. זה הייעוד שלהם. ובאמת, הנקודה הזאת של היכולת לצאת מעמון ומואב ולהופיע את החיבור, את החיבור המשיחי הזה אל תוך עם ישראל, זה מופיע באופן מיוחד דווקא את דוד המלך. אומר מרן הרב בקובץ ב' נון ג', אומר כך, בשביל שנשמתו של משיח הייתה מושרשת בקליפת עמון ומואב. זאת אומרת, המשיח מגיע באיש עם ידע גם מאיפה? מעמון ומואב, כמו שאמרנו, אחד מצא דוד עבדי בסדום. סדום זה תחילת ההופעה של עמון ומואב. והשורש הזה שייך הוא דווקא בענף הנקבי שבקליפה הזו. זאת אומרת, דווקא דרך עמונית ומואבית. לא דרך הצד הזכרי, אלא דווקא דרך הצד הנקבי. היותר עז וקשה מהצד הזכרי שבו. נמתק משום כך הענף כולו יוצא מזוהמתו. זאת אומרת, כל הזמן הייתה שאלה, האם אומרים המוני ולא המונית, מואבים ולא מואבית, או לא אומרים. זו מחלוקת שהייתה בתקופתו של בועז, כתוב שבאותו יום פסק הלכה, כך מופיע מסכת כתובות, חזר, ואז בדיוק היה את אותו עניין עם רות, שבסופו של דבר הם נישאו, כל אותו ייבם אותה, כל אותו חשבון הלך ונאור לאורך כל תקופות הימים. האם אפשר לקבל גירות, גיורת מעמון ומואב, או אי אפשר לקבל גיורות מעמון ומואב? זה השאלה שכל הזמן הייתה. ולא הייתה הכרעה. רק כשמגיע דוד המלך, ונמצא שדוד עצמו, שעל ידו נתעוררה עוד פעם השאלה של המוני ולא המונית, חזרה ונאורה. כבר השאלה הזאת הייתה בעולם, זה לא שאלה חדשה. השאלה הזאת כבר הייתה קיימת. אבל כשדוד מופיע פעם נוספת התעוררה אותה שאלה, הוא בכוח נשמתו, שאורו של משיח התגלה כבר בה, בכל צביונו ופנימיותו, הוא גרם להוראה זו של היתר שיצא מדרשת המוני ולא המונית, מואבי ולא מואבית. זאת אומרת, דוד המלך, בעצם ההופעה שלו, בעצם ההופעה של השלימות של דוד המלך, של כבר הופעת התיקון השלם, של כל מה שיכול עכשיו לצאת מהמון ומואב, דרך מי הוא יוצא? יוצא דרך דוד המלך. לכן דוד המלך עצמו הוא סיבת הפסק של המוני ולא המונית, מואבי ולא מואבית. שניתן לקבל גרות מהמון ומואב. דוד המלך הוא סיבת הדבר. לפי זה... מה? בסופו של דבר הפסק גם היה בבית דינו של בועז. זה לא שאז לא נפסק, אבל ההכרעה המוחלטת הזאת עדיין היו על העוררים. עדיין יכול דואג אדומי לבוא ולפקפק. אדונה כבר בית דינו של שמואל הרמתי יודע שזו ההלכה. אף על פי כן, השאלה הזאת הייתה קיימת. היה קשה להוכיח לדואג אדומי. היה צריך שם לעשות איזה סוג של מאבק, נכון? ממש לשלוף את החרב מן הדנה, בשביל להגיע לאותה נקודה של הכרעה. אבל זה הכוח המיוחד של דוד המלך. עכשיו אולי, דווקא עכשיו, בתחילת ההופעה של דוד המלך, תחילת הופעה של סוג של מלכות, דוד המלך חוזר, לא סתם חוזר, חוזר עם מקורו, אבי ואמו, לאותה נקודה של מואב. ומה קורה באותה נקודה? הוא שם את הביטחון שלו, את נותן את הדבר היקר לו. שם את מבטחו באותו מלך מואב. ומה עושה מלך מואב? מבטא שאין קשר אמיתי בין מואב לבין עם ישראל. דוד המלך, אומנם הוא יוצא מהקליפה של מואב, אבל אין קשר עצמי. הוא בוגד באותו אמון. והתוצאה של אותה בגידה, זה מבטא את עוצמת הנתק בין עמון ומואב לבין עם ישראל. שזה שני כיוונים שונים בתכלית, ולא אותו כיוון. אפשר לראות את זה גם, את המעין בגידה הזאת של עמון ומואב, שהם קשורים מצד מסוים, כאילו קשורים לעם ישראל, אבל מצד שורשם אין להם שום נקודה של שייכות. אפשר לראות את זה גם כן בפתיחת עליך, הופיע שם בסעיף ת'. רבי יצחק פתח, בושנו כי שמענו חרפה כסתה, חלימה פנינו, כסתה חלימה פנינו, כי באו זרים על מקדשי בית השם. את מוצא בשעה שנכנסו סונים לירושלים, נכנסו עמהם עמונים ומואבים. זאת אומרת, שנכנסו אותם רשעים להחריב את בית המקדש, נכנסו עמהם עמונים ומואבים, שנאמר ידו פרס צר על כל מחמדיה, כי ראתה גויים באו מקדשה, אשר ציווית לא יבואו בקהל לך. כמעט מפורש. על מי נאמר לא יבואו בקהל לך? לא יבואו עמונים ומואבים. אז יחד איתם נכנסו אותם שתי משפחות. נכנסו לבית קודשי הקודשים ומצאו שם שני קרובים. דובר בבית ראשון. בית ראשון היו הקרובים. מצאו שם שני הקרובים. נטלו אותם ונתנו אותם בכליבה. כליבה זה מעין כלוב כזה שניתן לבוא ולסחוב אותו ושיראה כלפי חוץ. והיו מחזירים אותן בחוצות ירושלים. ואומרים, לא הייתם אומרים שאין האומה הזאת עובדת עובדת כוכבים? ראו מה מצינו להם ומה היו עובדים. זאת אומרת, בעצם נכנסנו פנימה. הם אומרים, אנחנו עובדים את ריבונו של עולם. המציאות של ריבונו של עולם היא חסרת הגשמה, כל כולה רוחניות. הנה, בואו תראו. נכנסנו עכשיו לפני ולפנים, נכנסנו לבית קודשי הקודשים, ומה מצאנו שם? מצאנו שם, חלילה, מבחינת הקלקול שלהם, כך הם אמרו, מצאנו שם עבודה זרה. וכל הדגש לבוא ולומר, אין מעלה לעם ישראל. אין איזה מדרגה יותר עליונה לעם ישראל. עם ככל העמים. הכל הפין שווים. וכל הפין, כולם אותו דבר. אין מעלה מיוחדת. זאת אומרת, עמון ומואב, וזה אותו עניין של אח נפשע, במקום להכיר בגדלותו של אברהם אבינו, בשורש, מה לוט עושה? לוט, הוא אומר, בסדר, ננהג ככל העמים. לאיפה הוא הולך אחרי זה? הוא הולך לסדום. ודאי נשארו לו נימוסים טובים מאברהם אבינו. אבל המציאות היא, אין, לא מבינים את מעלת ישראל. עד הוא דכתיב, יען, אמור, מואב, ושעיר, הנה ככל הגויים בית יהודה. באותה שעה נשבע הקדוש ברוך הוא שהוא מקעקע ביצתן מן העולם. שנאמר לכן, חי אני, נאום השם צבקות, אלוקי ישראל, כי מואב כסדום תהיה, ובנעמון כאמורה. מה זה מקעקע ביצתן? הביצה זה השורש, זה ההתחלה. זה תחילת היצירה. אומר למעשה ריבונו של עולם, עמון ומואב כעמים, אין להם שום מקום. זה בא לידי ביטוי בנקודת החורבן, ששם יש מעין הבטחה של ריבונו של עולם, שאין להם שום זכות קיום במציאות, ובא לידי ביטוי, למידה מסוימת, בהופעה דוד המלך, שדווקא בתחילת ההופעה יש ניתוק מוחלט בין עמון ומואב לבין דוד, לבין הופעת המשיחיות שבישראל. אין קשר בין הדברים. מואב בוגדים בדוד והורגים את אביו ואמו, את השורש. זאת אולי בא, זה חלק מאותה שלמות של הופעה של של מואבית שיכולה כן להיכנס לעם ישראל ולהתנתק באופן הכי שלם מהמציאות הזאת של מואב. זה נקודה שיכול להיות שקצת מסבירה את המדרש הזה, למה צריך המדרש לבוא ולתאר לנו ולומר לנו שאותו מלך מואב הרג את הוריו של דוד, למרות שבפסוקים זה לא כתוב. ויאמר גד הנביא אל דוד, לא תשב במצודה, לך ובאתה לך ארץ יהודה, וילך דוד ויבוא יער חרת. זאת אומרת, קודם כל, דוד עד עכשיו לא כל כך מוצא מקום לברוח. בהתחלה הוא הולך לביתו, אחר מכן מחפש את יונתן, אחר מכן הולך לאחיש מלך גת. אין כל כך מקום שדוד יכול לברוח אליו, ואז הקדוש ברוך הוא לכאורה בא ואומר לו, יש מקום ששם אתה צריך לברוח. גד הנביא כבר אומר. לארץ יהודה. יבוא יער חרת, חז"ל אומרים שהמקום הזה היה מקום שלכאורה הוא לא היה כל כך מבורך, וכיוון שהגיע דוד, בא על שם ברכה. מה? זה גם כן באזור יהודה, ממש בכל האזור שם של דרומית לחברון, יותר לכיוון, כן? לא אחיש ממש, יותר שם באזור שם מדבריות שם. וישמע שאול, כי נודע דוד ואנשים אשר איתו, ושאול יושב בגבעה תחת האשל ברמה, וחניתו וידו וכל עבדיו ניצבים עליו. זאת אומרת, יש פה, קודם כל, וישמע שאול, מה שאול שומע. ככל הנראה הוא שומע שדוד ארגן לעצמו איזה כוח צבאי. זאת אומרת, פעם ראשונה, כמו שהזכרנו, שדוד יוצר אישי אלטרנטיבה, אישו צבא אלטרנטיבי לשאול. וזה מה שפשוט שאול שומע. וזה אולי הדגש, כי נודע דוד והאנשים אשר איתו. זאת אומרת, לא רק שאיפה נמצא דוד, אלא שיש לו גם כוח. ושאול יושב בגבעה, כמו שאמרנו, תחת האשל ברמה, וחניתה בידו וכל עבדה מצבים עליו. פה אומרים חז"ל, מה זה האשל ברמה? והגמיר ראינו שנמצא ברמה, ראינו נויות ברמה. שם נמצא שמואל, מה העניין של שאול שנמצא אצל האשל ברמה? אלא חז"ל אומרים ששאול ממשיך את ההופעה שלו בזכות תפילתו של שמואל. שמואל ממשיך להתפלל לשאול. דיברנו על הקשר המיוחד שיש בין שאול לבין שמואל, גם שאול הוא מאמו, שאותה עניין של שאול קשור בשורש אל שמואל. פה כבר מופיע בחניתו בידו וכל עבדה מצביב עליו, יש איזה מתח, לכאורה, פחות כך נראה, זה מתח סביבו של שאול. ואז שאול אומר לעבדיו ביקורת כבדה ביותר. ויום השאול לעבדיו ומצביב עליו, שימעו נא בני ימיני, גם לכולכם ייתן בנישאי שדות וכרמים, לכולכם ישים עשרה אלפים ועשרים מאות. כי קשרתם כולכם עליי, ואין גולה את אוזני, בכרות בני עם בן דוד, ואין חולה מכם עליי וגולה את אוזני, כי הקים בני את עבדי עליי לעורב כיום הזה. לכאורה, מה הביקורת ששאול אומר ביחס לעבדה? זאת אומרת, התקפה היא ביחס לעבדה. ופשוט אנחנו לא יודעים איפה נמצא עכשיו יונתן. מסתבר לכאורה שהוא לא נמצא שם. כי חלק גדול מהביקורת שמבקר שאול את עבדיו, זה שאף אחד לא סיפר שנוצר ברית בין יונתן לבין דוד. נכון? בכרות בני בן ישי. וגולת אוזני כי הקים בני את עבדי עליי לעורב כיום הזה. אנחנו לא יודעים איפה נמצא יונתן. לא, ופשוט נראה שהוא לא נמצא עם דוד. כתוב שהם נפרדו. אבל נראה שהוא כבר לא היה באותו מקום. ביחס לאביו, אולי הוא כן היה, ושאול פשוט לא פוגע ביונתן, למרות הברית הזאת. זאת אומרת, יש איזו תחושה ואולי זה עוצמת הקושי, ששאול אומר, כולם בגדו בי, איפה זה בא לידי ביטוי? שאפילו הבן שלי, גם כן, קרת ברית עם דוד. יש איזו תחושה שהאדם הכי קרוב, הכי נאמן, מי שאמור להמשיך את המלכות, הוא עצמו קורת ברית עם מי? עם דוד. ואתם כולכם, שזה לא אותו מעגל, אתם כולכם בעצם שותפים. אף אחד לא בא ואומר לי שום דבר. זאת אומרת... לא. כל עוד דוד לא היה ברור שיש פה איזה כוח אלטרנטיבי. שדוד הוא מבטא שהוא יוצר איזשהו פוטנציאל של מרד. זה יותר פשוט. בסדר, מה אפשר לבקר? בסדר, יש איזה מישהו שהוא נרדף על ידי המלך, חתנו של המלך. מה? והבן לא מקבל את זה. בסדר, זה משהו מקומי. אבל עכשיו שכאילו יש איזו אלטרנטיבה שלטונית, אז הוא בא, כבר הכל נראה באופן כזה. תראו, הנה, כולם למעשה לא נאמנים לי. זה הבן אדם הכי קרוב אליי, ואתם כולכם לא עוזרים לי, לא מסייעים בידי. נכון? לכאורה זה ביקורת מאוד מאוד כבדה, שיש לה עוצמה, יש לה תוקף. נכון? זה נכון, יכול להיות שיש פה גם נקודה נוספת, שאם מסתום וגם שאול יודע מי הם אותם אנשים שהתכווצו לדוד, נכון? מי זה אותם אנשים? אמרנו, מי שיש לו נושה, מר נפש, מי שיש לו קושי, אז איך אפשר לרצות כאלה אנשים? מה? מבטיח לכם הבטחות. בואו, אני אדאג לכם, אתן לכם פה, אין לכם מה להפסיד. הוא מחלק מתנות, ואת אולי יש פה איזה סוג של הקיצה, שאין פה בעצם באמת הנהגה עצמית, אלא יש פה הבטחות, יש פה אנשים מראי נפש, הנה גם לכם, ניתן לכם הבטחות. כך אולי אפשר לבוא ולומר. ואז מגיע אותו חלק קשה ביותר, שרק נפתח אותו, לא נספיק לסיים. ויען דואג האדומי, והוא ניצב על עבדי שאול ויומר, ראיתי את בן ישי בן נובה אל אחימלך בן אחיתוב. וישאל לו באדוני וצידה נתן לו, ואת חלב גוליית, חרב גוליית הפלישתי נתן לו. וישלח המלך לקרוא את אחימלך בן אחיתוב הכהן, ואת כל בית אביו הכהנים אשר בנו, ויבואו כולם אל המלך. אבל בוא קודם כל נתבונן בעצם האמירה של דואג האדומי. כשהערנו כבר שחזל, בניגוד אולי לפשטי המקראות, כבר הפגישו אותנו עם דואג האדומי בשתי נקודות לפחות שליליות. דבר ראשון, כאשר שאול מחפש מישהו שינגן לפניו, נכון? אז שם יש איזה תיאור מלא שבחים לדוד המלך. שהוא מדובר על יודע נגן, אבל גיבור והשם עמו, מלא מלא שבחים שמתארים את המעלות המיוחדות שיש לדוד. שזה הביטוי כזה. ויען אחד מהערים ויאמר, הנה ראיתי בן לישי בית הלחמי, יודע נגן וגיבור חיל ואיש משחמה ונבון דבר ואיש תואר והשם עמו. אז חז"ל אומרים לנו שמי אמר את אותם דברים, זה דואג כדי ליצור קנאה. דוד כבר, שאול כבר רוח השם שרה ממנו, ובאמת אומרת הגמרא שכאשר האמירה של דואג הייתה והשם עמו, נכנסה רוח קנאה בשאול אל דוד. שאת העניין שהשם אמר, הוא אומר, שאול אמר, כולו יתנו ביונתן, ואת הדבר הזה שהשם אמר יונתן, זה דווקא נמצא אצל דוד. פה אמרנו שבפשטי המקראות, יש פה נקודה של חידוש. זה נכון שמי שעונה יותר ממה שצריך לענות, אומרים חז"ל, שמי שמרבה בשבחים ממה שישאל, יכול להיות שצריך לשאול. אולי יש פה איזו נגיעה. יש פה נקודה של חיסרון. אבל על פניו דווקא, מי שקורא את הדברים, נראה מישהו שמאוד מאוד משבח, אין פה שום מילה של ביקורת. פה הדברים הם כבר יותר מורכבים. ויען דואג אדומי והוא ניצב על עבדי שאול, ויאמר, ראיתי את בן ישי בנו ואל אחימלך בן אחיטוב. פה אומר לנו המלבים ברמת הפשט, שכל אמירה של דואג באה בשביל ממש לפגוע בדוד. או להעצים את המפגש הזה בין אחימלך בן אחיטוב לבין דוד למקום של מרד. נראה רגע אחד את המלבים. אני חושב שהדברים הם נפלאים. אמר שדוד בא אל בית אחימלך, שמשמעותו שבא אל בית הכהן ולא אל בית השם. כאילו, לאיפה הוא בא? לא אל בית השם. אלא הוא בא אל הבית הפרטי, שזה עניין משותף. ולזה לא אמר אל בית אחימלך הכהן, שאז היה משמע שבא אליו מצד כהונתו. והוא הלשין שבא אליו מצד היותו אמו בקושרים, מיותו בן אחיטוב ומשפחה הזאת המה עם דוד. וכן אמר ועוד דואג אדומי ויגד לשאול, בא דוד אל בית אחימלך, כי זה היה סוד המלשינות, שבזה ישחית את הכהנים, ועל יסוד זה עושה דיבה שנית. זאת אומרת, מה בעצם הוא עושה? כל דבר מנסה להראות, להעצים, שיש פה איזה משהו שאומן כנוניה. הוא לא בא אל בית השם, אלא מה הוא בא? בא לאחימלך, בן אחיטוב, מצד הקשרים המשפחתיים, יש פה איזה עניינים נסתרים ביניהם. וישאל לו בא אלוקים, שאם היה מגיד שהיה בבית אלוקים, הלא היה מוכרח להגיד לשאול מה שאל לו. כשם היה דואג, נעצר לפני השם ושמע דברים. הרי יכל דואג לבוא ולספר בדיוק מה שאל דוד. הרי מה דוד שאל? לא ענייני מרידה. שהיה עניינים פרטיים. אבל ביות שאול חושב שבא לבית הכהן, חשב שבביתו גילה לו סודו, הוא שאל אותו עד שבבוא לבית השם לשאול, יכול לדעת מה דיברו בבית הכהן בלט. זאת אומרת, כיוון ששם הוא לא היה, הוא היה רק בבית השם, לא באותו בית של אחימלך. שבאמת מה ששאל לו באלוהים היה לבסוף, ודואג סיפר ברומא שתחילה שאל לו באלוהים, ואחר כך נתן לו חרב וצידה. וזה משני טעמים. שאם היה מספר כסדר, היה שאול מרגיש שהכהן לא ידע מאומה. שאם לא כן, למה נתן לו הלחם והחרב בבית השם לפני דואג ולא בביתו? לכאורה, אם באמת היה פה איזה משהו... היה צריך איזה משהו של מרידה, היה צריך לתת לו את זה בביתו, ולא בבית השם. אבל לא ידעו להשתמר מדואג. לכן אמר שתחילה שאל לו ברורים ותומים, והיה מוכרח לכנוס לבית השם לשאול. ולכן לא נשמר בפני דואג, גם באחר והלחם, אחר שנגלה סודן. כבר בכל מקרה התגלה הסוד, לכן לא הייתה להם ברירה. שבזה יגדל האשמה לכהן, שאם חילה נתן לו חרב ולחם, יאמר הכהן שלא ידע מאומה, כי בורח הוא. ואף שאחר כך שאל לו באלוהים, והכריח שאל ענייני הבריחה. אז כבר היה חרב בידו. זאת אומרת, בעצם כל המהלך עוד ממשיך פה בעריכות גדולה המלבין. הוא אומר, וזה אני חושב גם פשטי הדברים שקוראים את הפסוקים, הוא אומר, ראיתי את בן ישי בנובל, אחימלך בן אחיטוב, וישאל לו בהשם, צדן הטוב את חרב וגלת פשנתן בידו. גם כשקוראים את פשטי הדברים בלי אותם דיוקים, נפלאים של המלבים, רואים שיש פה לכאורה איזשהו רצון לפגוע בכהן. כשאנחנו קוראים את הפרקים בעוצמת התמימות שלהם, שבאמת דוד, והוא מבקש, והוא ההפך אומר לו, מה אתה עושה פה? מה מעשיך פה? אחימלך כל הזמן נשאר במקום שהוא נזהר מאוד בכבודו בשל שאול. והיכולת להפך את זה לצד השני ודאי נובע מאיזשהו רצון לא טוב, שבולט מאוד פעניין של לשון הרע, את הנקודה לא צריך עוד להרחיב בעזרת השם.